בסדר. טוב, זה משימה לא פשוטה, לדבר על אדם שאתה, שהשפיע עליך כל כך חזק, ואני חושב עליו כמעט כל יום, ואני כותב הרבה עליו, מדבר הרבה עליו, ואני רוצה לא רק להגיד דברים ישנים, אבל כל הזמן, גם בלימוד, גם במחשבה, אתה מרגיש שרציתי משהו מהמקפיא, ושמתי מיקרוגל, זה פשוט סתם פטפוטים. אני רוצה לשתף אתכם במחשבות הפנימיות שלי, בתהליך שלי, בחשיבה הפנימית שלי. אז דווקא השנה חשבתי על מהם השני הנושאים שרב עמיטל הכי השפיע עליי, יש לי רשימה של 10-15, ומהם הנושאים המרכזיים, הליבה, ומה הקשר ביניהם? מה הקשר ביניהם? כי הדברים שהכי הכי משפיעים עליך, זה דברים שונים שמתאחדים ביחד, אחד מפרה את השני, ואז זה באמת יוצר איזה נקסוס, או מערכת, ונטוורק, ורשת, וזה באמת משפיע עליך. רשת זה תמיד חזק יותר מדברים בודדים. אז זה גם כן במידות, מי שרוצה לתקן מידות, בדרך כלל המידות הכי קשות, זה מידות מרושתות, כי לא מרושעות, אלא מרושתות. יש לי מידה אחת לא כל כך טובה, ועוד מידה, והמידות מתחברות ויוצרות איזה, כמו החביש, הוא יוצא איזה רשת, והרבה יותר גמיש, ויותר מקיף, ויותר קל, ויותר קשה לתקן ולשנות. אז אני תמיד מחפש, כמו למדן, מה הקשר בין X ו-Y, לא ש-X משפיע עליי ו-Y משפיע עליי, אלא אני יוצא מאיזו אחידות כזאת, ואז ההשפעה הרבה יותר הוליסטית, כי זה הרבה יותר נפשית ופנימית. אז חשבתי על שני הנושאים הכי הכי עקרוניים, והקשר ביניהם. אז הנושא הראשון הוא כך, אני אספר לכם את הסיפור המכונן, שבטח לא שמעתם את הסיפור הזה. הבכי של התינוק מוכר לכולם, אבל היה עוד סיפור. באותו כנס בסלון של רב עמיטל ב-68, אולי שמעתם על הסיפור, לא שמעתם, לדעתי הסיפור הזה הרבה יותר עמוק ומורכב מהבכי של התינוק, זה סתם סיפור כללי. שאלו אותו, מה לציין את ישיבתך, למה צריכים עוד ישיבה? אז הוא סיפר להם על רב חסידי, שמעתם? כן, כן. והגנב נתפס, זרקו אותו לכלא, קראו לרב, הרב נכנס, ניחם את החסיד, הוציא אותו. עוד פעם אותו חסיד, ככה אומלל, גנב, זרקו אותו לכלא, קראו לרב, הרב נכנס, ניחם אותו, ישב איתו, בחי איתו, הוציא אותו, גם לי יש ליקויים, גם לי יש מידות לא טובות. פעם שלישית, חסיד נתפס, קראו לרב, רב נכנס, בחי איתו, גם אני קלפתו, גם אני יש לי אבססיה, הוציא אותו. באיזשהו שלב הרב נפטר. וזה אחרי שנה, אותו חסיד, כנראה אותו חסיד שבוע, אותו חסיד מקולקל, נתפס, זרקו אותו לכלא, וקראו לרב. הרב נפטר, אז תקרא לבן. בן נכנס לכלא, מתחיל לצעוק עליו, לקלל אותו, מה פתאום, אבא שלי כל כך נאמן, כל כך לוריאלי, הוא עזר לך, זאת הדרך שאתה גומר לו ומשלם לו, שב בכלא כמה ימים, ואולי אני אוציא אותך. ואז החסיד מתחיל לצעוק ולבכות, רב עמיטל סיפר לנו ביידיש, תהסטס נשת, אתה לא מבין, איך בן הגנב, אני גנב, אני לא צדיק, איך בן אשכין צדיק. זנתת, האבא שלך, הוא היה רב, אתה רב לצדיקים, דו ביסט הרבי פר צדיקים, מחדף נשת הרבי פר צדיקים, אני לא זקוק לרבי בצדיקים, איך בן הגנב, איך בן הרשע, איך בן אשכין צדיק, דו ביסט הרבי פר צדיקים, זנתת, your father, האבא שלך, ארס כבן הרבי פר רשעיין, ארס כבן, רואי הרבי לרשעיין, איך בן הרשע, החדפת אבא, החדפת תת, אני זקוק לאבא, אני לא זקוק לרבי של צדיקים, זה קל להיות רבי של צדיקים, אני זקוק לרבי של רשעיין. אז רב עמיטל אמר ב-68, יש מספיק ישיבות לצדיקים, אני רוצה לפתוח ישיבה לרשעיין. כן, אז הוא תמיד אמר, הקדוש ברוך הוא נקם בי, ונתן לי כל הצדיקים בעולם, שזה דבר אחר של רב עמיטל, יום ראשון שהתחלתי לעבוד פה בישיבה, רב עמיטל קרא לי במשרד, הוא אמר, אני לא נותן לך שום הדרכה, אתה תגיש חופשי לעשות מה שאתה רוצה, ואל תיתן לצדיקים בישיבה לקלקל את הישיבה. כי תמיד הצדיקים יודעים יותר טוב מרבנים, איך הישיבה צריכה לראות, כי להיות צדיק ב-21 זה מאוד קל, אבל להיות ככה יותר חכם, זה בסדר. מה המסר של הסיפור? מה המסר הפנימי? שאנחנו בדרך כלל, מאוד קל לנו לציין ולזהות ולתייק, הוא רשע והוא צדיק והוא צדיק והוא רשע, ונעשה ישיבה לצדיקים ונוציא את הרשעים. שמעתי שיש בכולנו חלק שהוא צדיק וחלק שהוא רשע, ויש עיתות שאנחנו מתנהגים כצדיקים, ויש עיתות שאנחנו נכשלים, ולפעמים אנחנו הולכים לפי האור הטוב שלנו, ולפעמים לפי האור המגעיל והמכוער והחשוך שלנו, ה-best light, לא כל כך, האור לא כל כך נעים. במקום להתחיל לתייג אחרים, מי הצדיק ומי הרשע, להיות אמיתי, עם עצמנו, עם אחרים. יש אנשים, בתוך כולם יש חלק הצדיק וחלק הרשע, ובואו נעמיד ישיבה שיכולה להכליל, כמה שאפשר להכיל, כמה שאפשר את האנשים מגוונים, שכולם ייקחו מה שכל אחד יכול לקחת, מהמדורה הזאת באמצע, מהאש הגדול באמצע של לימוד תורה. וכאן אני גולש, תעקבו, ברגע שאתה סולחני וסובלני כלפי אחרים, אותם רשעים, אתה מגיע גם לסולחנות וסובלנות כלפי עצמך. זה אותו תורה. להכיר שיש רשעות או יש ליקויים ויש מגבלות, כי אנחנו בני אדם, וזה נשמע לכם כמשהו מאוד מאוד פשוט, להיות סובלני עם עצמך, אבל זה לא כל כך פשוט, אני אגיד לך למה, ואולי יש קצת בעיה שאתם לא מכירים את הבעיה. למה? רב ליכטנשטיין דחף אותנו בצורה בלתי נורמלית. הוא לא אמר שום מילה, אבל אורך החיים שלו לחץ עלינו, נתן לנו שאיפות, לא לישון, ללמוד כל דקה. אתה רואה אדם שכל כך התמסר ללימוד תורה ולעבודת השם ולמידות ולניצול הזמן. אתה רואה את האדם שעומד כל יום ב-4:17, מחזיר את הספרים ומגיע לאוטובוס, כי הוא מדד את הדקות שיקח לו להחזיר ספרים, לעמוד וללכת ברגל לאוטובוס. ולא דקה לפני, אתה יכול לכוון את השעון. 4:17, כי האוטובוס יהיה ב-4:25 או משהו. ואז אתה מבזבז את זמנך. הוא לא יושן, אז אתה אומר שאתה עייף. הוא לומד אחרי שהוא טס 12 שעות, הוא לומד איזה 15 שעות. אתה כאילו ג'טלאג, אני לא יכול להגיד. זאת אומרת, בכל פינה בחיים, דחף אותנו, דרבן אותנו, אתה לנו שאיפות, להיות כמלאכים, להיות. באיזשהו שלב זה הורס אותך, פסיכולוגית, ואתה לא משיג את ההישגים האלו. והקול של רב עמיטל תמיד היה קול מאוד מרגיע. אתה בן אדם, תקבל את המגבלות שלך. הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך יותר מה שאתה יכול לעשות בצורה נורמלית. לא ניתנה תורה למלכי השרת. תישאר בעצמך, אל תשאוף לי יותר מדי. והקומבינציה הזאת היא עצומה. אני חושש שאולי הטון של רב ליכטנשטיין קצת פחות בולט. יש אולי יותר מדי, אבל אצלי זה לא היה כך. אצלי הדחף, הלחץ, לעבוד ורבי טל סיפר לנו, אולי הסיפור המכונן שפעם הגיע לברית, של איזה קרוב משפחה חרדי, וקראו לתינוק טוביה. ואז כשחל אחד נעם אחרי הסעודה, בשעת הסעודה, כולם קראו לו טוביה אילוי. אז אבא מיטל שאל, אם פספסתי משהו, שאלתי את השם, זה טוביה. אז אמרו לו שיתרגל לשמוע שהוא אילוי. שהתינוק יתרגל לכך שהוא אילוי, ככה קוראים לטוביה. ואבא מיטל, היה לוחמני, הוא צעק, מה זה ש... זה ישבור אותו. מה זה להמיס על תינוק ציפיות להיות אילוי? מה זה המסע ציפיות? והסיפור הזה הדריך אותי בכל חיי כמו, כהורה. הרבה פעמים הגעתי לצומת שאתגר אותי להחליט בין שאיפות והישגים לבין בריאות נפשית והערכה עצמית ובריאות רגשית. כל פעם כהורה שהגעתי לצומת, בחרתי בבחירת הלא פשוטה בבריאות נפשית והערכה עצמית במקום הישגים. כי באמת, בטבע שלי אני דוחף, תשיג יותר, תתרומם יותר. אל תניח, אל תתן לעצמך הקלות. אבל הכל, ואני בטוח שלולא הקול של הרב עמיטל שמתגלגל לי בראש, לא הייתי יכול לקחת החלטות, כי ההחלטות האלו היו כואבות מאוד, כואבות מאוד בילדים שלי. אבל אמרתי שיהיה אדם שמח, נעים, אוהב את הבריאות, ועל הבסיס הזאת לבנות את ההישגים ואת השאיפות. זאת אומרת, היכולת לסלוח לאחרים היא נותנת לך גם יכולת לסלוח לעצמך. יש איזה וורט בין האינסיידרים, בין הקבוצה שלנו בישראל, בטח רב אמנון כתב את זה בהספד שלו, שהוא כתב רב עמיטל, שרב עמיטל מאוד הקפיד בתפילות לא להכפיל מילים. לא להכפיל מילים. היום אנחנו קצת מכפילים. המילה היחידה שרב עמיטל כן הכפיל, מי שיודע? בן אדם, כן. בן אדם, בן אדם, מטעם מצבח. וכמובן, אולי התכוון, לא התכוון, אבל אנחנו לקחנו את זה כמסר. אתה בן אדם. וקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך יותר להיות בן אדם. שוב פעם, אני, הטעות הגדולה שאנשים עושים מרב עמיטל, וזה לדעתי א' ב' של רב עמיטל, דברי רב עמיטל מאוד קונטקסטואליים. הוא כתב דברים שמאוד מתאימים לשנות ה-70, לשנות ה-80, והטעות הכי גדולה זה לראות במסריו משהו נצחי ועצמאי. לכנסין אתה יכול להעתיק משהו ולדבק אותו ב-113, והוא יהיה רלוונטי. הוא דיבר על מונחים נצחיים גדולים. רב עמיטל הגיב לכל מיני בעיות וויסט לנו ושינת הויסות. אני כל כך קשה לי שאנשים פשוט מלבישים מה שהוא אמר ב-68, כיום הוא לא משתנה, ואולי אני צריכים להחזיר קצת את הדרבון ואת הדחף, את האינטנסיביות להזכיר ולהתקדם. והתחנה השלישית במהלך הזה, אם אתה סולח לאחרים ואתה מקבל את המגבליות האנושיות שלך, אתה הופך להיות אדם, תקשיב היטב, כי זה דבר ש... לא תשיגו בצורה מיידית, אבל אני רוצה למסלול לכם, להתחיל מסלול, לקדם אתכם למסלול. אתה מגיע לאותנטיות וטבעיות מאוד 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 בריאה. כי השקר שהכי הורס את האותנטיות זה אדם שלא מוכן לקבל את המגבלות שלו, את ה-limitation שלו, את החולשות שלו, ואז הוא... שם מסיכה, והוא מציג ומביים, וכי הוא מפחד מלגלות את עצמו. חלק מהיציאה בדייטים והתאהבות, היכולת לגלות את עצמך. היכולת לחשוף את עצמך לזולה, לחשוף את החולשות. בעצם אתה לא חושף את החולשות לאחרים, אתה מגין על הזהות, איך אנשים רואים אותי. ברגע שאתה עובר את המחסום הזה, ואתה יודע, אני אדם... מוגבל, יש לי ליקויים, יש לי חושות, אני לא חייב לשחק ככה, אני לא חייב, אני מביא את עצמי הכי הכי פשוט, הכי אותנטי, אני לא משקר, לא מלביש, לא שם קוסמטיקה, זהו. אני מקבל את עצמי ואני לא רוצה דמויות. זה יוצר איזו שלימות הוליסטית טבעיות. שלימות זה שאתה אותו אדם בכל מקום, יש ביטוי באנגלית אינטגריטי, שלימות, שאתה אותו אדם. היום משתמשים באינטגריטי כי זה קוד מוסרי, אתה אדם מאוד מוסרי. האמת היא, שביטוי אינטגריטי זה איחוד, אתה אדם מאוחד. ייתכן שאדם הוא רוצח, ויש הרבה אינטגריטי, כי כל פעם הוא רוצח, הוא יוצח בעבודה, ויוצח במשחק הדור, ויוצח בחופש, יש לו אינטגריטי, אותו אדם. אוקיי, זה אינטגריטי לרע. בדרך כלל אנחנו מחפשים את האחידות לטוב. אבל אחידות ברגע, וזה מאוד מאוד לא יסיג בגיל שלכם. תחשבו קצת, מי אתה בבית המדרש? מי אתה בחופש, מי אתה בסניף מי עקיבא, מי אתה בבית, מי אתה... ברור, ברור, גם אני, אבל כל שאתה מתקדם בחיים ומחפש אותו, אתה מאחד ורוצה להיות, אני מקווה שאם תגיעו לבית שלי, בבית שלי אולי אני מלבש במכנסיים קצרים, כי אני עובד בחוץ, תראה אותו אדם, תפגוש אותו אדם בלי מסיכות, בלי... וזה לא מבחינתכם, זה מבחינתי, כי אז אני חי את חיים שלי בטבעיות ובהמשכיות, אני לא עובר מ... תחנה לתחנה, מבמה לבמה. אני אותו אדם, אזרחים הופכים להיות מאוד מאוד עמוקים. זה קטע אחד. סלחנות כלפי אחרים, קבלת מגבלות, אותנטיות. ותאר ליבנו, ליעבדך באמת. החיפוש אחרי האמת. חלק שני. גדלתי במקום מאוד קטן, שמעתי כל הזמן על קידוש השם. מה זה קידוש השם? סיפרתי לכם. אתם הולכים היום למשחק בייסבול, תהיה מנומסים. תאכלו את הפאפקורן שלך בצורה יפה. אל תצעקו יותר מדי. כולם מסתכלים עליכם, תעשה קידוש השם. ואז חשבתי, אוקיי. רבי עקיבא קידש שם שמיים כי הוא נרצח על קידוש. אני אוכל את הפאפקורן שלי. אנחנו שווים, כן. אשר כל המושג היה מבולבם, מה זה קידוש השם, להיות טוב במשחק בייסבול או להיות רבי עקיבא? הבנתי. ואז רב עמיטל הכניס אותי לעולם אחר, שאנחנו הנציגים של הקדוש ברוך הוא בעולם. התפקיד שלנו כיחידים וכציבור, לייצג אותו בעולם. או שאנחנו מייצגים אותו ומביאים אותו לעולם, זה קידוש השם. או שאנחנו לא מייצגים אותו טוב, והוא נעלם, והוא נעשה קצת, זה חילול השם. זה מנעד. וכמובן, בקצה המנעד זה רבי עקיבא, שהאחים מביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, באקט כל כך דרמטי. מי שיושב בבייסבול, בצורה מאוד מאוד צנועה ושקטה, הוא מוסיף קצת לנחות הקדוש ברוך הוא בעולם. כמובן, זה לא רבי עקיבא, זה במנעד, זה בספקטרום. וחלק, ויש שני ספקטרומים. יש את הספקטרום האישי, אדם מביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, ויש גם את הספקטרום הציבורי היסטורי, שעם ישראל מביאים את הקדוש ברוך הוא לעולם. ואיך אנחנו מביאים? כאן החידוש, זה פתח לי את הראש. אנחנו מביאים את הקדוש ברוך הוא לעולם לא רק בלימוד תורה ותפילה ומידות זה גם, אבל אנחנו כמדינה, כעם, כאומה, המעמד של עם ישראל בעולם משקף את המעמד של הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו עולים, גם הקדוש ברוך הוא. והעלייה הזאת נמדדת לא רק בצורה ריטואלית ודתית, צרופה, אלא יש מדינת ישראל, מדינה משגשגת, הופך להיות מעצמה, איכות חיים עולה, דמוקרטיה. איכות שהקדוש ברוך הוא עולה בעולם. שואה, עם ישראל מותקפת, איכות שהקדוש ברוך הוא יורדת בעולם. אז הכל צמוד. לא רק האישי, אלא גם הציבורי, ההיסטורי הלאומי. אז הוא הכניס אותי לעולם אחר. הנרטיב שלי כאדם, כיחיד, והנרטיב שלי כחלק מעם ישראל, הוא נרטיב אלוקי, לא רק נרטיב אישי. כל דבר שאני עושה, משפיע על הקדוש ברוך הוא, על נוכחותו בעולם. הקדוש ברוך הוא ששמי ישמי ישמי לא יחלטו לך, אבל נוכחותו בעולם מאוד מאוד תלויה בהחלטות שאני אקבל. מי שרוצה היום ביורצייט, נשלח לו, אולי נשלח בוואטסאפ, את הנאום שלו, כשהוא החליט להשתתף בממשלת פרס. ונשים לו כל מיני דברים אופורטוניסט, והוא רוצה, זה פשוט, הוא אומר שתי סיבות. סיבה אחת פרקטית, כי באמת חששנו שיקבעו את הגבולות עוד כמה שבוע. באמת, זה היה דיבור. עוד כמה שבוע, לא סיפרתי לכם, פעם רב מידן, כינס אותנו יום חמישי, יום חם באמצע הקיץ, ממש בתקופה הזאת בקיץ, עמד ביישוב ואמר, מחר כולם יבואו, בחמש בבוקר נתפלל ותיקן, הייתה דליפה שביום שני יקבעו את המפות הסופיות. ואנחנו נבנה קילומטרים של גדר כדי להרחיב את היישובים הקיימים, כי מה שבתוך הגדר יש לנו, מה שמחוץ לגדר לא יש לנו. אז באנו בחמש בבוקר, שלחו מסעיות של חומר, של טיל, של גדר תאי, ואיך להכניס את העמודים לתוך האדמה, וכפפות, וזייתי שם, עבדתי 15 שעות, שבת היה בשמונה, בשבע וחצי, חזרתי הביתה בשבע, עוד טיפת גדר, ועוד טיפת גדר, ועוד טיפת גדר. וכמובן כל כך שמחנו, הנה, שינינו את המפה, ושמענו שבשבת הערבים באו והורידו את כל ושום מפה לא נקבעה, אבל חיינו בתקופה שחשבנו שעוד שתי שניות יקבעו גבולות החדשות של מדינת ישראל פרשת מסעי. ואז רבי עמיטל אמר, אני צריך להיות בפנים. כדי להשפיע על הגבולות הסופיות, אני חייב להיות בפנים. אבל הסיבה יותר מוחצת. הוא הרגיש בפנים ונפגע כל כך מהחילול השם, שבן ישיבה, מתוכנו ירצח ראש ממשלת ישראל, אני חייב לתת קידוש השם במקום חילול השם. וזה שמזמינים אותי, לא דרך אגב, כי רוצים אותך, תהיה שר התיירות, או שר הסביבה, או שר המס על הדלק, אלא אני רוצה אותך, פרז אמר, כרב, בלי תיק, אתה רב של הממשלה. רב של הממשלה, אבל אדם דתי. הוא חשב. אפשר להסכים, אפשר לחלוק, הוא חשב שזה קידוש השם, שיחזיר קצת כבוד שמיים לעולם שהפך להיות יותר חשוך ממה שהיה. אז הוא כל כך הרגיש, אם הייתי צריך לאתר שתי נקודות האלו, הטבעיות והאנושיות והסלחנות והקידוש השם. ואז זה הביא אותי לשאלה מה מפרה מה. ואני עדיין בתהליך חשיבה, אבל מצד אחד אני חושב שברגע שאתה אדם סולחני בעצמך, אז אתה מחפש מה שייתן לך מנוף. כי אמרתי לך, שאיפות מקדמות אותן, מרמות אותן. יש לי שאיפות, אני רוצה לראות כמהלך השרת. אם אני ממתן קצת את השאיפות שלי, מקבל את עצמי ועם המגבלות שלי, אז מה ייתן לי מנוף? אני בכל זאת רוצה לתומם, אני בכל זאת רוצה להיות מישהו אחר, אבל אני מקורקע, אני יודע שאני מקורקע. אז זה שיש תחום אחר, התחום הציבורי, הנרטיב האלוקי, זה, אוקיי, אני כבן אדם מקורקע עם המגבלות שלי, אבל כל תנועה שאני עושה משפיע על משהו יותר עילאי ויותר גדול ויותר גבוה. אז ברגע שאתה סלחני עם עצמך, אתה מחפש תחום אחר. לממש את השאיפות הגדולות. אז מצד אחד הסובלנות והסלחנות מזמינה היכרות ומודעות לתחום האחר של קידוש השם. וכמובן זה דו צדדי. זה שאתה רואה מדינת ישראל כקידוש השם, אבל יש פה הרבה אנשים שלא מקדשים שם שמיים, בדיוק. אז איך אתה בעצם מסביר קידוש השם במדינת ישראל כשלא כולם צדיקים? ואז אתה אומר, בסדר, גם אנחנו לא צדיקים, ויש בכל אחד חלק הצדיק וחלק הרשע. אולי חלק הצדיק של כמה אנשים במדינתנו טרם יצאה, טרם התבטאת. אבל גם אני, יש לי הרבה לעבור בעצמי, ואז כל ה... בינאריות הזאת, אני צדיק והוא רשע, אנחנו הטובים והם הגרועים, כל הבינאריות הזאת נופלת. זאת אומרת, יש כאן קרבה בין שני המושגים, קרבה בין הסלחנות והסבלנות לבין הקידוש השם. זה שאתה במדינה יצאו קידוש השם, אתה חייב להיות קצת יותר מתון, יותר מקבל. זה שאתה אדם שמקבל את עצמך, בסדר, אבל אני חלק ממשחק יותר דרמטי, וגם אם בעצמי אני מוגבל, בהיסטוריות אני מאוד מאוד מועצם, אני מאוד, יש הרבה עוצמה, כי אני חלק מתהליך היסטורי שמשביע על אחרת השם העולם. אין אלה מחשבות שלי ביום יומיים האלה. שוב פעם, יש לי כל כך הרבה להגיד ולחשוב, אבל אני רוצה למקד, זה הטבעיות, הסבלנות והקידוש השם שפתחו לי בדמיון. אוקיי, בואו נעצור עכשיו, יש לי את הדפים. אני חושב שאני אקליט לכם. יש לי שלושה נושאים שלא חילקתי לכם. הנושא העיקרי, לא עיקרי, אלא מאוד מאוד חשוב, זה נושא של איסור עצי סוכה. כן, זו סוגיה מאוד מאוד רחבה, מאוד מסובכת. ניסיתי לעשות לכם טבלה שתסביר. יש גם את הסוגיה של סדין. למה סדין פסול ונוי כשר? רש"י, ריטב"א, רבנותם. יש גם את הסוגיה של ישן בתוך המיטה. מה הבעיה של מי שיושן בתוך מיטה? הרי סך הכל הסוכה עצמה בסדר, מה הבעיה? אז אני אקליט איזה כמה דקות על כל אחד בכל מתכנס. מבחינת החזרה, אני כרגע לא מוכן לתת את השיעורים הנושאים. אני הייתי רוצה במקום לעבור לשיעורים, לתת שחך ואיסורים ודפנות ודירה. צריך את הזמן, פשוט היום אני לא חושב שיהיה לי את הזמן. אז מה שאני מבקש, אני מאוד מאוד בעד, בלי קשר לשיעורים שאני יכול לתת, אני מאוד מאוד בעד להתמקד בלימוד גמרא רש"י. במיוחד בסוכה, שהכל זה מעגל, ולמדנו קרוב ל-15-16 דפים, מה שקיבלתם מהלמדנות קיבלתם, אם אני אצליח להכין שיעורים, זה יוסיף לכם, מבט על, בעצם שם אני חושב שקיבלנו מבט על, של לקבל מבט על של המבט על, לא דוד דרכה, ולהסתכל לנושאים, אבל הטעם הזה כבר קיים, אבל מאוד חשוב לעגן, שאדם יהיה אדם שמכיר סוכה, הנה, זה גמרא שם, איפה יש? יש את הלכה ממש מסנה, דבר, יש את הטפח, דף זי, מה קורה בדפתם, מה קורה בדפת? זאת אומרת, להכיר את המפה של מסכת סוכה, גם זה רק גמרא ורש"י, ואולי כמה מילים בתוספות, ייתכן ש... לא יודע מה יותר חשוב, אולי זה יותר חשוב, שאציין לכם מהם הרשיים והתוספתים מקורים? זה יותר חשוב לי לעשות קודם. במקום לעלות עוד מפלס ולצייר לכם עוד, אני הייתי רוצה לעשות את זה, אבל מבחינתכם, תסתכלו בגמרא שלי, יש הרבה שירות מקוף כבוד, יש הרבה מילים עם עגול מסביב. זאת אומרת, אני רוצה לפתוח מילים, זה הרשי החשוב, וזו מילה חשובה, וזה ביטוי חשוב. אם תהפוך את הטקסט מטקסט אנונימי, שזה רק טקסט רציף, רצוף, ויש כתובות, ויש את הסוגיה הזאת, אני חושב שזה כל אחד בדרכו, לקפקף, לציין, לכתוב בצד, אבל אני מאוד מאוד בעד, עם כל הידע הלמדני, להתמקד עכשיו בלימוד, פשוט סוכה שנראה לי מחפמה, רבן, אפשר לדבר על הלמדנות בינתיים, אבל לא להגיד, אני אעבור כל שיעור, כי זה ייקח שבועות וחדשים. תקריב בסיסית, איפה כל דבר נמצא? אני חושב, אם מאוד, כל אחד יחזור איך שהוא רוצה, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד ישרים את הלימוד. אז מבחינתי, אני ממליץ לכם לעשות את זה, ואני אשתדל, קודם כל, להוציא לכם את הרשיים, לתוספות עם עיקריים, כדי שתוכלו לעקוב, אוקיי? Thank you.